השיעור באדיבות אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
בסדר? יש רקורד? ערב טוב לכולם. זוג זקנים בני 95. מתים. עולים למעלה. בית דין של מעלה בודק, בוחן, מעביר סרט על כל החיים שלהם. צדיקים גמורים. הכל היה ביושר. שולחים אותם ישר לגן עדן. נכנסים לגן עדן. חלום. קסם, שלווה, רוגע, נוף. כל החלומות התממשו. אומרת הזקנה לזקן, נו ינקל, מה אתה אומר, איך כאן? אומר לה, אם לא הקמח המלא שלך, כבר הייתי כאן לפני 20 שנה. יהודים מאמינים באמונה שלמה שהטוב האמיתי נמצא למעלה. העולם הזה זה עולם השקר, רוע, חוסר צדק, נחלוליות, בלוף, הכל עקום פה. היושר, הצדק, נמצא למעלה. שם הדברים הם כמו שהם צריכים. זה האמונה של כל יהודי במשך אלפי שנים. וכאן מגיעה השאלה הגדולה, שאלה עצומה, שאמורה להפריע לכל אדם שקורא את הפרשה. כל יהודי שקורא את פרשת בחוקותיי, שיקשיב לה השבוע בבית הכנסת, אמור לשאול את השאלה הזאת. איפה נמצא גן עדן? התורה מבטיחה השבוע הבטחות ענקיות, פרשת הברכות, פרשת התוכחה, התורה מבטיחה הבטחות עצומות לכל מי שישמור תורה ומצוות. גשמים, בריאות, פרנסה, אם בחוקותיי תלכו, יהיה לכם הכל. ומה התורה לא מבטיחה? ממה היא מתעלמת? מהגן עדן. התורה לא מזכירה במילה אחת שלמעלה מחכה לנו עולם. שלמעלה יש עולם טוב ששם הנפש תהנה. היא מבטיחה לנו פה את הכל, גשמים, בריאות, פרנסה, כל מה שרק נרצה, רק תהיו אנשים טובים ותקבלו. ואתה מצפה לראות, רגע, הנפש לא הולכת ליהנות למעלה? הנפש לא הולכת ליהנות מזיו השכינה? לא הולכת לנוח סוף סוף בגן עדן? לא מוזכר. כלום. הכל מתחיל ונגמר פה. אנשים טובים נהנים פה, אנשים רעים סובלים פה. ואתה אומר, רגע, לא למדנו שאנשים הרעים יסבלו בגיהנום? לא למדנו שאנשים הטובים ייהנו בגן עדן? איפה הדבר הזה? איפה העונג של הנפש? איפה הישארות הנפש אחרי החיים, אחרי המוות, ושם הנפש נהנית? התורה בפרשת בחוקותיי וגם במקומות אחרים לא מדברת במילה אחת על החיים שאחרי המוות. מה זה אומר? שהתורה לא מאמינה בזה? למה התורה לא מזכירה את זה? חז"ל דיברו על זה, הנביאים דיברו על זה, אנחנו נראה הרבה מקורות. התורה שבכתב, תורת משה, שאותה אנחנו קוראים כל שבת, לא מזכירה שיש עוד עולם. לא מזכירה שהנפש נשארת והולכת לאיזה מקום. ואתה שואל, למה התורה מתעלמת? זה לא חשוב? חס וחלילה זה לא נכון? ברור שזה נכון. אז למה התורה לא ראה צורך להזכיר את זה? זאת שאלה עצומה שכל יהודי מכובד, כל מפרש במשך ההיסטוריה שלמד את פרשת בחוקותיי, זעק אותה. איפה הגן עדן? למה התורה מתעלמת ממנו? למה היא לא מדברת עליו? בואו נראה שניים, יכולתי להביא 20, אבל בשביל לא לעייף הבאתי שניים. מאותה תקופה, לפני גירוש ספרד, ספר העקרים, רבי יוסף אלבו, מחשובי המפרשים במשך הדורות, הוא לפני הגירוש, ראה שיהודים סובלים, צריכים להילחם שם בכנסייה וכל זה, אז הוא עשה ספר עם עיקרים, כמה מעיקרי היהדות שבהם בעיקר צריכים להאמין. ואחת השאלות הראשונות שהוא שואל, איפה הגן עדן? למה התורה לא מדברת עליו? התורה לא מאמינה שהנפש נשארת קיימת? שאנחנו רק נפטרים מפה והולכים לשם? ספר העיקרים ד' למתת, תראו באיזה לשון הוא אומר, הספק? אשר לא שרו הראשונים והאחרונים מלספק בו. זה לא ספק שאחד שאל, לא ספק ששניים שאלו. ראשונים ואחרונים לא הפסיקו לדבר עליו. למה לא נזכר בתורה הייעוד הרוחני בפירוש, כמו שנזכרו היהודים הגשמיים? אם הקדוש ברוך הוא לא מבטיח כלום, תעבדו לשם שמיים כי אני בעל הבית, בסדר. אבל אם אתה מבטיח פרשת בחוקותיי כאלה יהודים, אז למה הכל בגשמיות? למה הכל כאן בעולם? למה אתה לא מדבר שתי מילים על מה יהיה למעלה? יוק, לא קיים. אומר באותה תקופה כדת יצחק רבי יצחק הרמה, גם כן פרשן ספרדי דגול, בעלי הדתות הוא כותב, הנוצרים והמוסלמים, המאמינים בשכר ועונש מעת השם לעושי רצונו ומכעיסיו, ישיגו על תורתנו. הם שמאמינים בעולם העליון, ישיגו עלינו. אחר שהשכר הרוחני הוא העיקר המכוון מהתורה, איך שתקה התורה ממנו, ויעדה השכר הגופי הקלה והעבד, ושמה אותו לתכלית במעשים התוריים. כאילו העיקר שנהנה בעולם הזה, שיהיה לנו טוב בעולם הזה, זה פרשת בחוקותיי. העיקר הוא שיהיה לנו רע, חס וחלילה, לא לנו, רע לחוטאים בעולם הזה. ומה עם הגיהנום? מה עם המשרפות? מה עם הגן עדן? מה עם ליהנות מזיו השכינה? לא כלום, לא קיים. התורה לא מזכירה את זה בכלל. אנחנו מאמינים שזה קיים, כי עוד מעט נראה, זה כתוב בנח, בנביאים, בכתובים, בחז"ל. התורה שבכתב לא עושה מזה עניין. והשאלה הגדולה היא למה? למה הקדוש ברוך הוא בתורה שלו לא עושה עניין בכלל מהעולם הבא? זאת שאלה עצומה שכמו שאומר העיקרים, רבי יוסף אלבו, לא שרו הראשונים והאחרונים מלספק בו. זו שאלה שמטרידה כל אדם מאמין. פרשת בחוקותיי, שאותה נקרא השבוע, פרשה האחרונה של ספר ויקרא, פרשה קצרצרה, אבל היא פרשה חשובה מאוד. יש לה עוד שם, איך היא נקראת? בפי העם, פרשת התוכחה. ככה העולם קורא לה, פרשת התוכחה, כי יש בה הרבה כללות. 30 פסוקי כללות לכל מי שיעשה את ההפך מרצון השם. מי שחס וחלילה מורד ברצון השם, אז אלוקים מבטיח שהוא יחזיר לו פה בעולם, החיים שלו יהיו רעים בכל המובנים. אבל לפני זה, יש ברכות. לא הרבה, 13 פסוקי ברכות, אבל התומה, הראשון, כל מה שקוראים היום בתורה, עד והולך אתכם קוממיות, בדיוק, מי ששמע היום את קריאת התורה, עד והולך אתכם קוממיות, התורה מתחילה עם ברכות. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמורו, אם תעשו מה שאלוקים מבקש, הקדוש ברוך הוא מבטיח, יהיה מידה כנגד מידה. יפה, אני עוד רגע הולך להזכיר את זה. הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא עולם שאין בו סדר. הפיתוי הכי גדול בעולם הזה זה להגיד שאין שוטר, שהעולם הזה הוא הפקר, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, האחרון מכבד את האור. זה לא ככה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יושב מלמעלה, מנהל פלקסנות, וכל מעשיך בספר נכתבים. מי שיעשה טוב, יקבל טוב, את הכי טוב שבעולם. מי שיעשה רע, יקבל את ההפך, הכי רע שבעולם. המפרשים אומרים דבר יפה, בשביל לעשות סדר, הם אומרים שיש פה 5 מול 5. 5 ברכות עיקריות מול 5 קללות עיקריות. זאת אומרת, יש פה 5 נושאים של ברכות מול 5 נושאים של קללות. בואו נקרא, ככה קיצרתי רק את הנקודות כי זה ארוך, מובא מספר 2. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו, א', הצלחת האדמה. שימו לב איך הכל כאן בעולם הזה. הצלחת האדמה, ונתתי גשמכם ביתם ונתנה ארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו. אם תהיו אנשים טובים, תקיימו את מצוות השם, גשמים, פירות, תבואה, חלום, פרנסה. שלווה בארץ, ונתתי שלום בארץ, והשבתי חיה רעה מן הארץ. ניצחון על האויבים, ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב. צמיחה דמוגרפית, והפרתי אתכם והרבתי אתכם, והשראת השכינה, ונתתי משכני בתוככם והולך אתכם קוממיות. הכל יהיה פה. יהיה פרנסה, יהיה שלום, יהיה ביטחון, יהיו ילדים ותהיה שכינה. הכל יהיה, אם רק תעשו מה שאלוקים מבקש, ואם לא תשמעו לי, אם חס וחלילה תעשו את ההפך, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח שגם אני אראה את החלק שלי, אני מיד יחזיר לכם. שוב, 5 קללות, מחלות, והפקדתי עליכם בעלה את השחפת ואת הקדחת, ואם עד אלה לא הייתי שמעו לי ויספתי לי עשרה, התורה עולה דרגה, מהמחלות יהפוך לרעב, לא תיתן ארציכם את יבולה, תהיה בצורת, לא יהיה גשם, לא תהיה פרנסה, חיות רעות, ואם תלכו עם מקרי ויאספתי עליכם, אומר אלוקים, אני אעלה עוד דרגה, והשלחתי בכם את חיית השדה. ואם באלה לא תבשרו לי, והיקיתי אתכם 7 על חוטותיכם, אני אעלה עוד דרגה, והבאתי עליכם חרב נוקמת. ואם חס וחלילה כל זה לא יעזור, כבר יהיו פה חיות רעות, וכבר תהיה בצורת, וכבר יהיו מחלות ויהיו רעה, ועדיין לא תבינו מה אני אומר, אז יבוא החורבן ותבוא הגלות, ואתם תגורשו מן הארץ. ואם בזאת לא תשמעו לי, ונתתי את עריכם חורבה, אלה החוקים והמשפטים ביד משה. אם כן, מצד אחד אלוקים מבטיח לנו כל מה שאנחנו רק רוצים לבקש, אם רק נהיה בני אדם, ומצד שני הוא מבטיח את ההפך, אם רק נתנהג כמו שאנשים יכולים להתנהג. מה יש יותר? ברכות או כללות?
כללות.
אתה צודק? לכן כולם אומרים... באורך יש יותר כללות, לכן כולם אומרים פרשת התוכחה. אף אחד לא אומר פרשת הברכות. כי יש הרבה יותר תוכחה מאשר ברכות. אבל המפרשים אומרים דבר יפה. זה לא נכון. אם נקרא שוב את מה שקראנו עכשיו, נראה שיש הרבה יותר ברכות מכללות. א', כמו שאתה הזכרת, נדמה לי שגם הזכרנו את זה בשנה שעברה, פרשת הברכות מתחילה באלף, ונגמרת בטף. היא מתחילה באם בחוקותיי תלכו, ונגמרת בבהולך אתכם קוממיות. א' עד תף, מה התורה רוצה לומר? יהיה לכם הכל. מא' עד תף, אני רק לא יכולה להגיד הכל, כי נדבר ברכות ברוך השם, אין סוף לברכות, והריקותי לכם ברכה עד בלי די, אז אני לוקח רשימת ברכות כמה פסוקים ומזכיר, אבל בעצם זה רק מדגם, זה רק ייצוג. יהודי שיעשה מה שהוא צריך לעשות, יקבל הכל מא' ועד תף. הכללות מתחילות בו' ונגמרות בה'. איזה לפני ו'? מה לומר? יש פה רק מה' עד ו'. מה' עד ו' אין כלום. מה שכתוב, כתוב, מה שלא כתוב, אין. הברכות אמנם יש רק קצת, אבל זה קצת שמנבא את המרובה. הברכות יש הרבה, הכללות סליחה יש הרבה, אבל זה רק זה. זה הדבר הראשון. הדבר השני והיותר יפה, ואותו, ולכן קראתי את פרשת הכללות, מעולם לא קראנו יחד את פרשת הכללות, אין בזה שום צורך. למה קראתי אותה היום? כדי לראות יחד דבר מקסים, שיש בו לקח, אם יצאנו מהשיעור עם הלקח הזה, היה כדאי. כשהתורה נותנת את הברכות, היא נותנת אותם ברצף. אם בחוקותיי תלכו ותוצאי תשמרו, הכל יהיה לכם. פרנסה, בריאות, שלווה, הכל. כשהיא נותנת את הכללות, היא מדרגת. דבר ראשון, יהיה מחלות. אם לא תשמעו לי, ויספתי. אני אעלה דרגה. רעב, ושוב פעם התורה ממשיכה. אם עדיין לא תשמעו לי, אני אעלה דרגה. חיות רעות. ואם באלה לא תבשרו לי, והבאתי אתכם שבע, והבאתי לכם חרב נוקמת, ושוב, חורבן וגלות, אם שוב לא תשמעו לי. התורה מדרגת. כללות לא באות במכה. אלוקים כל הזמן נותן תחנות יציאה. הוא מדגיש בתוך פרשת הכללות. הכללות יבואו בהפסקות, מדורגות, כדי לתת לכם כל הזמן זמן לתפוס את עצמכם ולהגיד, למה לא הולך לי בזמן האחרון? למה יש תאונה, חלילה לא על אף אחד? למה אישה לא מרגישה טוב? למה ילדים לא מרגישים טוב? הקדוש ברוך הוא נותן לנו זמן לתפוס את עצמנו, כדי שנעצור את עצמנו בהתחלה. אם אנחנו זוכרים בפרשת הזריעה מצורע, אמרנו שאיך מתחילה הצרת? רחוק, מהבית. היא לא מתחילה מהאדם. הקדוש ברוך הוא לא מבזה את האדם. רחוק, תעשה חשבון נפש. לא עשית חשבון נפש, זה מתקרב לבגד. לא עשית חשבון נפש, זה מתקרב לאדם. תמיד עונש מתחיל מרחוק, והקדוש ברוך הוא נותן לנו את הזמן, את הצ'אנס לחזור בתשובה. אז מה יש יותר? הרבה יותר ברכות. כי ברכות הוא מיד נותן בשפע. כללות הוא נותן בהדרגה, לאט לאט, כדי לתת לנו זמן להבין את המסר ולהגיד, משהו לא מסתדר בבית, משהו לא מסתדר עם הילדים, אלוקים רוצה להעביר לנו איזה מסר. וזה דבר עצום. מה בעצם התורה רוצה? וזה מפורש בתורה, זה לא פשטל שלי. אנחנו רואים בכללות, כל פסוק מתחיל, ואם באלה לא תשמעו לי, ויספתי. אם באלה, אם עדיין לא תשמעו, אני אוסיף. הקדוש ברוך הוא מדגיש, מה הוא רוצה להדגיש פה? יש פה לקח עצום. כשנותנים עונש, הוא צריך להיות מאהבה. כשילד מקבל עונש, כשתלמיד מקבל עונש, הוא צריך להרגיש שזה נעשה לטובתו. זה לא שאבא חזר עצבני מהעבודה, הוא צריך לריב עם מישהו, אין לו עם מי, הילדים בבית זה הטרף הכי קל, אז יאללה, הוא מתפרק עליהם. ילד צריך להבין, גם כשהוא מקבל עונש, שאבא עושה את זה לטובתו. אבא עושה את זה מרצון להיטיב איתו, לא מרצון להתרחק איתו. לכן הקדוש ברוך הוא, גם כשהוא אומר את הכללות, הוא מדגיש, זה רק אם לא תשמעו לי, ואני אתחיל נמוך, ואם עדיין לא תשמעו לי, אני אעלה מדרגה אחת, ולא 10 מדרגות יחד. הוא מדגיש שהוא עושה את זה לטובתנו, כדי להוציא את זה מהתסביך. ויש לזה סיפור חסידי נפלא. היו שני אחים, אני אכפת לך לספר את הסיפור. היו שני אחים, הרשב, שאחר כך נהיה רבי, שלום בר, והיה לו אח יותר מבוגר ממנו בשם הרזה, זלמן אהרון. לצעיר קראו שלום בר, לגדול קראו זלמן אהרון. עכשיו שני האחים האלה שיחקו יחד. מה הילדים משחקים? אבא אימא, רופא וחולה, דורה, אני יודע, כל דור עם המשחקים שלו, הם ילדים של רבא. מה משחקים ילדים של רבא? ברבא וחסיד. זה היה המשחק שלהם. האח הגדול נכנס לחדר של הרבי, התיישב על הכיסא של הרבי, לבש את הקפוטה, לבש את המעיל, והתחיל להתנדנד ככה על הגמרא, הוא רבי. האח הצעיר בן 9 דפק בדלת, נכנס ואמר, כבוד הרבי, אני רוצה משהו לבקש, צריך תיקון. בשבת חטאתי איזה חטא, עשיתי משהו שלא ידעתי שאדמור הזקן אוסר אותו בהלכות שבת, חטאתי, אני רוצה ממך תיקון. האח הגדול הוא הרבי, זוליה רציני, ואמר לו, חמור מאוד, תלך ללמוד הלכות שבת, שלא יקרה לך יותר דבר כזה. האח הקטן אומר, תודה הרבי, ויוצא החוצה. אחרי כמה ימים, האמא שואלת אותו, את הצעיר, את השלום בר הזה, עשית את התיקון? קיימת מה שאמר לך הרבי? לא עשיתי. כי אח שלי לא רבי אמיתי. כי רבי אמיתי נאנח לפני שהוא מציע תיקון. זה הרעיון. רבי אמיתי נאנח לפני שהוא מציע תיקון. עונש עובד, עונש עושה את הפעולה שלו, אם הנענש מרגיש שבאת מאהבה, באת להיטיב איתו, באת לדאוג לו, אז בסדר, אז העונש שופר את הפעולה. אבל אם הוא מרגיש שבאת להתפרק עליו, אז זה לא נכנס. לכן הקדוש ברוך הוא בכל פסוק מדגיש בכללות, אם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי, 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 הוא מתחנן אלינו. אל תתנו לי לעלות במדרגות האלה, אל תביאו אותי לקיצוניות, אני מתחיל רחוק. אני מתחיל רק מהמחלות ולא מהרעב ולא מהחורבן, כדי שיהיה לכם הזדמנות לתפוס את עצמכם ולהבין את הרמז, להבין את הרמז. ואני אסיים את הוורט הזה בוורט עצום, שהרבי פירש פעם. הגמרא אומרת, לעולם תהה שמאל דוחה וימין מקרבת. שאדם צריך תמיד, יש לו שתי ידיים, למה אלוקים נתן לנו שתי ידיים? בשמאל זה גבורה, זה לדחות, בימין צריך לקרב. שאל הרבי, למה כתוב ימין מקרבת ושמאל דוחה? למה לא כתוב הפוך, ימין דוחה ושמאל מקרבת? אז הוא אמר וורט ענק. הוא אמר, ימין אצל רוב בני אדם זה היד החזקה. שמאל אצל רוב בני אדם זה היד החלשה. לדחות צריך ביד חלשה. לקרב צריך ביד חזקה. כשאתה נותן לילד עונש, תעשה את זה בחולשה. שהוא יבין שזה לטובתו, ואתה לא מגזים, ואתה הולך דרגות. כשאתה נותן לילד חיבוק, תעשה את זה עם כל הלב. את זה תעשה עם ימין, עם הצד החזק שלך, עם הצד הטוב שלך. את שני הדברים צריכים, גם לברך וגם לקלל. אבל צריך לדעת איך לקלל. לקלל, אי אפשר לחנך ילד רק עם חסד. צריך גבורה. אברהם אבינו מידת החסד, ידוע, אם ישמעאל זה לא הצליח. צריך גבורה, חייבים גבורה. אבל בגבורה צריך כל הזמן להיזהר שהמסר יהיה ברור. שאני לא בא להתפרק עליך, אני לא בא להתהפך עליך, כמו שאומרים היום. אני בא פשוט לדאוג לך. זה מסר נורא חשוב. בבקשה, דאו, סליחה.
אנחנו יודעים שאין רע יורד מן השמיים. לכן גם הכללות זה בין אלה ואב שאין שום דבר. לכן גם הכללות הן לא כללות, אלא הן באות לתיקון.
זה נקודה יותר עמוקה, נכון? שלא נכנסתי אליה בכלל, אתה צודק? שאדמור הזקן, הרבי אמצעי אמר, שכשאבא קורא לא שומעים כללות בכלל, אתה צודק. בפנימיות בוודאי שזה עניין יותר עמוק, אתה צודק בזה. סיימנו. אם כן אמרנו, הקדוש ברוך הוא מבטיח ברכות, מבטיח כללות, הכללות יותר ארוכות, אבל כמו שאמרנו, יש בהם מסר מאוד חזק, זה בא מדורג, זה מתחיל מרחוק כדי לתת לנו הזדמנות לתפוס את עצמנו, לעשות תשובה ולחזור. ופה באה שאלה שכמו אמרתי, כל יהודי אמור לשאול אותה. זהו? זה הכל? חיים טובים, חיים רעים, ואיפה הגן עדן? איפה כל מה שחזל מבטיחים לנו שהנשמה עולה למעלה, ושמה היא או הולכת לגן עדן, או סובלת בגיהנום? יוק, התורה לא מזכירה את זה בכלל. הכל מתחיל ונגמר כאן. הכוזרי אומר, רבי יהודה הלוי כותב, שמלך כוזר, בין אם אמר לו, בין אם הוא שם בפה את המילים, אמר לו פעם, בציניות, יהודי זולתכם, דשני משלכם. היהודים של הנוצרים, ההבטחות של הנוצרים, הרבה יותר מרשימות משלכם. הם מדברים על עולם הרוח, הישארות הנפש, הנפש עולה למעלה, מקבלת שמה את כל המעדנים. ועל מה אתם מדברים? על גשם, על פרנסה, על בריאות, הכל על רעב, על מחלות, הכל בעולם הזה. איזה צורה יש לזה? זאת שאלה עצומה. למה התורה מתעלמת, לא רק אצלנו, אלא בכלל, גם בפרשיות אחרות, מהנושא הזה של החיים למעלה? תשאלו, אז מאיפה יודעים שיש גן עדן וגיהנום? אם התורה לא אומרת, אז מי מציא את זה? אז זה כתוב בנביאים. בנביאים זה כתוב הרבה פעמים. אנחנו רואים שאחרי התורה פתאום מדברים על זה הרבה. הראשונה שדיברה על הגן עדן, מעניין, זה דווקא אישה. אביגיל. אביגיל, אשתו של נבל הכרמלי, היא הראשונה שגילתה לנו שיש חיים אחרי המוות, שהנפש עולה למעלה. זה היה הסיפור עם דוד. דוד ברח משאול, היה בחור צעיר, הסתובב שם ביערות במדבר. נדבקו אליו חבורה של נערי גבעות, נערים כאלה שמסתובבים במדבר, שברחו מהישיבה, ברחו מהבית ספר, חיפשו איזה מנהיג. ודוד היה בחור ג'ינג'י, אדמוני, בדיוק בשבילם, והם הקימו חבורה של 400 נערים שמנהלת את היער. עכשיו הם חיפשו פרנסה, חיפשו מה לעשות. היה שם אחוזה גדולה של נבל הכרמלי. הלכו אליו, אמרו, בוא, אנחנו נעזור לך פה בחווה, אנחנו נשתול לך עגבניות, נשמור לך על הצון. ואתם באים משועממים, תבואו, עוד כמה ידיים עובדות, למה לא? אחרי חודש, הם באים אליו, מבקשים כסף. עבדנו פה כל החודש, תן לנו, אתה גוזז את הצום שלך, תן לנו קצת מהצמר, אנחנו נמכור אותו, נקנה קצת לחם, אנחנו פה מסתובבים ביער לבד. הוא אומר להם, לכו מפה, מה, אני חייב לכם משהו? החליטו ללמד אותו לקח, מה זה, עבדנו אצלך חודש עליהם, מה חשבת שאנחנו עובדים בחינם? החליטו לבוא כמה לפידים, לשרוף לו את החווה. אז הם באים כל החבורה הזאת עם דוד המלך, כדי לעשות לו שם איזה נזק. יוצאת אישה, אישה חכמה ויפה, אביגיל, ואומרת לדוד המלך את המשפט, שהפך להיות כתוב על כל מצבה היהודית. והייתה, אני קורא במובאה 3, שמואל א' חפי, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. היא אומרת לו, דוד הצעיר, תתאפק, שמה תקבל את השכר. שמה, איפה שהנפשות צרורות לעולם, איפה שהן קשורות לעולם, שם אתה תקבל את השכר. ואילו את בעלי ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע. אלוקים כבר ינקום בו בכף הקלע. כאילו מה אתה עושה סיפור? אתה הולך עכשיו לנקום בו. למעלה זה עולם השכר, שם תקבל את הטוב שלך, ובעלי שם יקבל את העונש שלו. מפרש מצודה דוד, נפש אדוני צרורה, זה מה שכותבים על מצבות, תמצבה. נכון? תמצבה, מה זה תמצבה? תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. מאיפה לקוח הביטוי הזה פה? מאביגיל. והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. זאת אומרת שהנפש תישמר במקור הנשמות, בצרור החיים. מצודה דוד שם, נפש אדוני צרורה בצרור החיים הרוחניים אחרי פרדה מן הגוף. אז זה המקור הראשון בהיסטוריה המפורש, רמזים, יש גם בתורה, אבל מקור מפורש ראשון, שיש מקום שהנפשות צרורות בו. אחרי שהן יוצאות מן הגוף, הן נצררות באיזה מקום. טוב, תאמרו, מי אמר שאביגיל יודעת מה שהיא מדברת. יש מקור יותר חזק, הרבה יותר חזק. וזה בשלושה פרקים אחר כך. שאול מסכן, נופל במלחמה, הפלישתים תוקפים אותו מכל הכיוונים. הרי אמרו לו שהמלכות יקרה ממנו וזהו, והוא ילך מהעולם. הוא עושה את כל הטעויות האפשריות ומגיע לסוף שלו. והפלישתים כבר מתקרבים אליו והולכים להרוג אותו. הוא בפניקה, מה הוא יעשה? הוא לא צריך לקבל החלטות במלחמה. עכשיו תמיד היה לו הורים ותומים, היה לו את שמואל הנביא, הוא היה הולך לרמה, או שואל את שמואל שאלות, ושמואל אומר לו, הולך ימין, תקוף מימין, תקוף משמאל. אבל אין את שמואל. שמואל כבר נפטר, ושאול נשאר לבד. איך מלך ישראל מקבל החלטות לבד, בלי אף מדריך, בלי אף אדם שיגיד לו לאן ללכת? אז הוא עושה מעשה אסור, עבירה שאסורה על פי ההלכה, אבל הוא כבר היה בסוף הדרך, הוא כבר היה לגמרי. הוא הולך לעין דור, יש שם איזה מתקשרת, מה שנקרא בימינו, איזה בעלת אוב, והוא אומר לה, תורידי את נשמתו של שמואל הנביא. ותשאלי אותו מה לעשות. אז היא עושה את העבודה, והיא מורידה את נשמתו של שמואל הנביא. והיא אומרת לו, שמואל אמר, מחר אתה ובניך עימי. הוא מתמוטט. מה זה מחר אתה ובניך עימי? מחר אתה תעלה למעלה, וכך היה, למחרת הוא נפל במלחמה. זאת אומרת, הנביא מספר לנו שזה לא הייתה איזה פנטזיה של אביגיל. הנפש נשארת קיימת ואפשר לתקשר איתה. התורה אוסרת לעשות את זה. אבל בעניין, מי שיודע לעשות את זה, יכול לתקשר עם הנפש גם אחרי לכתה. אז זה כבר מקור שני שיש לנו בספר שמואל א', שאומר, איך אצל יהודים אומרים? זה המוות הוא בסך הכל מעבר. הוא נפטר מהעולם הזה, מתפטר מהעולם הזה, כדי ללכת לעולם אחר. זה מעבר מעולם לעולם. הנפש יוצאת מפה והולכת למקום אחר. מי שרוצה יכול לתקשר איתה. זה מקור שני. והאמת היא, שזה מתחייב מצד השכל. המפרשים אומרים, זה לא רק עניין של פסוקים, זה מתחייב מצד השכל. כי איפה הצדק? כי כאן בעולם אין צדק. אנחנו מאמינים צדיק וישר השם, כל אמונה ואין עוול. אנחנו מאמינים שכל אדם צריך לקבל את השכר שלו. פה אתה רואה צדק? פה הכל עקום. הרשעים נהנים, הצדיקים סובלים. אתה מוכרח להגיד שיש עולם אחר ששם נעשה הצדק. זה דבר הגיוני. בואו ניקח את רבי עקיבא. כמה בשבועות האחרונים דיברנו על רבי עקיבא. התרומה של האיש הזה לעם ישראל. איך רבי עקיבא הלך מהעולם? איך הוא מת בסוף? הרי בצורה הכי נוראה שיש, בעיצומו של יום הכיפורים, פרצו אליו לישיבה, הוציאו אותו הרומאים, וסרקו את בשרו במסרקות של ברזל. פשוט חתכו לו את הגוף במסרקות של ברזל. וזה אחרי תקופה, אמרו לו, תפסיק ללמוד תורה, תפסיק ללמד. הוא אמר, אני אמשיך. בא אליו בן אדם, פפוס בן יהודה, אמר לו, רבי עקיבא, הם יהרגו אותך, הם יתפסו אותך, תפסיק ללמוד. אמר לו רבי עקיבא, אתה יודע את מה אתה מזכיר לי? אתה מזכיר לי את השועל. פעם השועל רצה לאכול דגים. אבל הדגים במים, והוא לא ידע לשחות. אז מה הוא עשה? הוא נעמד על שפת הים, והתחיל לקרוא לדגים ואמר, דגים, דגים, צאו החוצה, בואו נשחק יחד על החוף. אמרו לו הדגים, אתה חושב שאנחנו טיפשים? אנחנו נצא החוצה, אנחנו נמות ותאכל אותנו, אנחנו יכולים לחיות רק במים. אומר רבי עקיבא, מה שאתה מציע לי, לעזוב את התורה, זה לצאת מהמים. החיים שלי זה התורה, אני לא יכול לחיות בלי זה. והוא לא הפסיק ללמד, ותפסו אותו בעיצומו של יום הכיפורים, וחתכו לו את הגוף. אומרת הגמרא שנהיה רעש. באו המלאכים לפני הקדוש ברוך הוא ואמרו לו, זו תורה וזו שכרה? רבי עקיבא, האיש שניהל את עם ישראל, שבמסירות נפש בגיל 40 הלך ללמוד, ככה צריך ללכת מהעולם שיחתכו לו את הגוף? ענה להם הקדוש ברוך הוא שתי מילים, חלקם בחיים. השכר של הצדיקים הוא לא בעולם הזה, הוא בעולם הבא. אשרי רבי עקיבא שמזומן לחיי העולם הבא. זאת אומרת, המציאות מחייבת שיש עולם אחר. זה לא איזשהו פונקציה של פסוקים, דקדוקים של פסוקים. אתה רואה כמה שהעולם הזה עקום, כמה שהעולם הזה לא ישר. אתה אומר, מוכרח להיות עולם אחר. אם אנחנו מאמינים באלוקים ומאמינים שהוא דיין האמת, מוכרח להיות שיש עולם אחר, שהוא עולם הצדק. זה פשוט עניין הגיוני. אכפת לך רק שאני אקרא איתם?
כן.
בחיים. כאילו חלקם בחיים האמיתיים. עוד סיפור שהזכרנו אותו פעם, פעם קודמת שדיברנו על שכר ועונש, אחד הסיפורים הכי מרכזיים בתלמוד, הסיפור על רבי יעקב. יושב יהודי רבי יעקב בפארק, יום שמש יפה כמו היום, מסתכל על השמיים, הוא רואה אבא וילד יושבים על הדשא משחקים. פתאום אבא והילד שומעים על העץ איזה ציוץ של ציפור. הם מסתכלים, רואים יונה עם גוזלים שיושבת שם, בנתה לעצמה קן. האבא מיד חושב על מצוות שילוח הקן. אומר לילד, לך תביא סולם מהבית, תפריח את היונה, ניקח את הביצים, נקיים מצוות שילוח הקן. הבן עושה את זה, הולך מביא את הסולם, עולה למעלה להוריד, לשלח את היונה, כשהוא יורד, הסולם נופל, והוא נופל ומת. הילד הזה קיים שתי מצוות שכתוב עליהם אריכות ימים, בסך הכל על שלוש מצוות זה כתוב. הוא קיים בחד המחת שתי מצוות, גם כיבוד הורים וגם שילוח הקן, למען כבד את אביך למען אריכון ימיך, שלח את האם למען אריכון ימיך. וכשהוא יורד, הוא מת. אז מה אתה מוכרח להגיד? שתי אפשרויות, או שחס וחלילה הכל שקר, או להגיד שבה הכוונה למען אריכון ימיך בעולם שכולו ארוך, כך לומד הגמרא, בעולם שטוב לחיות בו, לא בעולם הזה. בעולם הזה תקבל אריכות ימים, תשלם עוד 100 שנים משכנתה, מה זה טוב? בעולם שטוב לחיות בו, שם תקבל אריכות ימים. זאת אומרת, ההיגיון מחייב, אי אפשר ללמוד את התורה בלי העולם הבא. אי אפשר לקיים מצוות אם אתה לא מאמין שיש עולם של צדק ויושר. אז אנחנו שווים ושואלים, אז למה התורה מתעלמת מזה? למה מגיעה פרשת בחוקותיי? זה לא קיים. גשמים, פרנסי הבריאות, עולם הבא, לא קיים. בואו נקרא כמה מקורות בעניין הזה. א' בספר, אני חוזר במובא מספר 3. פרק כ"ח. ויאמר שמואל אל שאול, זה כבר קורה, שמואל הנביא מאוד מתרגז, ששאול עשה את הסיאנס הזה, ומוריד אותו לעולם אצל בעלת העוף בעין דור. למה הרגזתני להעלות אותי? זה מצוקה לנשמה. להוריד את הנשמה למטה, זה כאב בשבילה, זה איסורים בשבילה. למה אתה מוריד אותי? זאת אומרת שהנפש קיימת. אומר שמואל, הנה עוד מקור בכתובים. אומר שלמה המלך בספר קהלת, וישוב ואפר אל הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. כשאלוקים ברא אותנו, יש בספר בראשית דבר מאוד יפה. אצל בעלי החיים כתוב שהוא ברא את בעלי החיים. שהוא ברא את בעלי, את בני האדם הכתוב, שני שלבים. בהתחלה הוא אסף אפר מן האדמה, ואחרי זה ואיפח באפיו נשמת חיים. התורה מלמדת של האדם משני רבדים, גוף ונפש. אומר ספר קהלת, הגוף חוזר לאן שהיה, הנפש חוזרת לאן שהיא באה. דבר הגיוני, יש לנו שני חלקים, הנפש עולה חזרה למעלה. למה שהיא תמות? למה שהיא תיגמר? כי הגוף מת, היא רוחנית, היא אינסופית. וישוב האפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל אלוקים אשר נתנה. והראיה הכי חזקה, כמו שאמרנו, הנושא של שכר ועונש. אין תורה בלי שכר ועונש. אתה רואה שפה הכל עקום, אתה מבין שחייב להיות עולם אחר. קידושין למתת. רבי יעקב אמר, שכר מצווה בהי אלמא לקה. כאן בעולם אין שכר מצוות. כאן בעולם הכל עקום. למה הוא אמר את זה? מעשה חזה. משום מעשה שראה בעיניו. אמר לו אביו, היה ילד קטן מסכן, אמר לו אבא, עלה לבירה והווה לי גוזלות. תעלה על סולם, תביא לי את הגוזלות מהעץ. ועלה לבירה ושילח את האם ונטל את הבנים. ובחזרתו נפל ומת. ואלו שתי מצוות שכתוב עליהם אריכות ימים. גם שילוח הקן וגם כיבוד הורים. היכן אריכות ימיו של זה? אלא למען יטב לך לעולם שכולו טוב. אם בתורה כתוב צדק, אין פה צדק. אתה מוכרח להגיד שיש עולם שיש בו צדק. נו, סיפרתי כבר על היהודי הזה, הצדיק של העיירה. היה עיירה שכולם סדומאים, רשעים, גזלנים, גנבים. הוא צדיק יחיד בעיר. גיל 90 הוא מת, הוא עולה למעלה. והוא, טוב, יושב בגן עדן לבד, הוא צדיק יחיד. הוא מה, עושה יושב לומד, זה מה הוא יודע לעשות. בערב מגישים ארוחת ערב. הוא מצפה גן עדן, יהיה מה לאכול. מביאים לו איזה מנה ארוזה כזאת, כמו של המטוס, מחומם כזה, באיזה צורה ככה, מביאים לו משהו יבש. אולי יש היום עיצומים, שביטה בגן עדן, משהו, עד שירכיבו את הממשלה, עד שיגמרו את כל התהליך. בסדר, הוא אוכל. למחרת עוד פעם. מביאים לו שוב איזה מנה ארוזה כזאת, חצי קפואה, חצי מחוממת. הוא לא יכול להיות צדיק צדיק, אבל הוא מקנה. הוא מסתכל בעינית, גן עדן וגיהנום, זה טרמינל אחד ארוך, באמצע יש קיר. הוא מסתכל בעינית לגן עדן, לסליחה לגיהנום, הוא רואה כל החבר'ה מהשכונה, שם יושבים בגיהנום, עם אוכל מבושל, כמו בבית, קציצות, תפוחי אדמה, שניצלים, כמו שצריך. הוא ניגש לריבונו של עולם ואומר, הבטחת לנו שפה זה עולם הצדק, פה זה עולם היושר, תגיד לי גם פה הכל עקום. אומר לו אלוקים, אתה פה אחד, בשביל אחד אני אפתח מטבח. אז זהו, גם צריך לדעת איפה להיות צדיק. אוקיי, במשיכה הגמרא בברכות סמך א', בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, היו סורקים את בשרו, זה בעיצומו של יום הכיפורים. לחשוב על זה, הוא היה בן 120 שנה, אחד מארבעה אנשים שחיו 120 שנה, להגיע גם לגיל הזה, זה גם יפה. היו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, חותכים לו את הגוף, פשוט חותכים לו באיסורים נוראים. והיה מקבל עליו, ושם לא קראתי, זה תיאור של התלמידים, איך הם צועקים, רבי עד כאן, איך אתה עוד יכול להגיד שמה ישראל? תראה איך הורגים אותך, הוא צועק שמה ישראל. אמרו לו, רבי, איך אתה יכול? תראה איך אתה הולך מהעולם. והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים, עד שיצתה נשמתו באחד. הוא צעק שמה ישראל, ובאחד יצא לו הנשמה, באיסורים נוראים. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה. אם רבי עקיבא ילך ככה מהעולם, מה אנחנו נגיד? רבי עקיבא, מה עוד אפשר לומר? יצתה בת קול ואמרה, חלקם בחיים, אשריך רבי עקיבא, שאתה מזומן לחיי העולם הבא. היה צריך לעבור איזה תיקון כאן בעולם, בשביל להגיע צדיק וטהור לעולם הבא. אז כל היהדות מבוססת על זה, שהעולם הזה הוא עולם זמני, הוא עולם ארעי, הוא עולם חולף. אתה בא ואומר, אז למה התורה לא מזכירה את זה? כל מה שיש בתורה זה שניצלים ותפוחי אדמה. אם תהיה איש טוב, יהיה לך שפע, יהיה לך בריאות, יהיה לך עניינים. איפה למעלה? לא מוזכר. למה התורה מתעלמת? הרי ברור שזה נכון, כמו שהערכנו גם מפסוקים וגם מהיגיון. אז למה? הקדוש ברוך הוא לא רואה צורך להזכיר את זה בכלל. הכלי יקר, הדרשן הפולני, מתחיל בתחילת הפרשה, פסוק י' ב', מביא על זה שבעה תירוצים. כי זו לא שאלה שלי. זו שאלה שכל אדם הגיוני צריך לשאול אותה. והוא מביא תשובות מכל הגדולים שהיו בהיסטוריה. מאבן עזרא, מהרמב"ן, מתוספות, מרב סעדיה גאון, מספר העיקרים, שבע תשובות, כי כל אדם מכובד חייב להתייחס לשאלה הזאת. לא העתקתי את כל השבע, העתקתי שניים, אחד פשוט ואחד יפה. הפשוט של אבן עזרא אומר, אבן עזרא מדבר פרקטית. אומר בחייך, מישהו משתכנע מהגן עדן? עומד יהודי ברחוב אלנבי, היצר שלו בוער. מה תגיד לו? תשלוט בעצמך, אל תעבור עבירה, למה? כי למעלה אין לך מסרפות. תן לי ליהנות פה, מחר אני אחשוב על המסרפות. תגיד, זה עובד? זה לא עובד. במקום זה בא הקדוש ברוך הוא עושה, כך אומר אבן עזרא, הוא מדבר על דברים שאנחנו מבינים. אחי, אם אתה עכשיו חוטא, מחר המניות שלך יפלו בבורסה. זה דברים שאנשים מבינים. אומר אבן עזרא, התורה ניתנה לכל, ודברי העולם הבא לא יבינו אחד, מיני אלף. צדיק מתרשם מהעולם הבא. רשע מתרשם מהעולם הזה, תן לי לחיות פה טוב, אחרי זה אני אדאג לעולם הבא. מספרים על יהודי שכל החיים חטא. חטא, עשה שטויות. יום לפני המוות. ברגעים האחרונים שלו בעולם, הוא כבר גוסס, כבר שומעים שם את המלאך המוות. הוא קורא לבן שלו, אומר, לך למקדונלדס, תקנה לי איזה בורגר. הבן מזדעזע, אומר לו, אבא, אתה עוד רגע מת, כבר אני שומע פה את מלאך המוות שבא לקחת אותך, מה עכשיו הבורגר? אומר, אבא, תראה, אני כל החיים חטאתי. אני אעלה למעלה, התחילו להקריא לי את הרשימה של העבירות. היא תהיה ארוכה וארוכה וארוכה. כשהם יגיעו למקדונלדס, אני יודע שזה הסוף. במילא אומר אבן עזרא, מה אתה מדבר איתי על העולם הבא? מי מבין מה זה העולם הבא? הקדוש ברוך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, דבר איתו על העולם הזה, שפה יהיה לו רע, פה יהיה לו טוב, הוא יבין. תירוץ פרקטי, חמוד. הרמב״ם אומר תירוץ מאוד יפה. תירוץ חזק, שהוא יסודי והוא חשוב בהרבה מאוד עניינים. הרמב״ם חוזר אליו בכמה מקומות, כי הוא באמת המצאה. למה? אתה צודק, אתה מחזק את מה שאני אומר, שלמעשה זה גם לא עובד, כאילו.
זה לא עובד, כן.
אוקיי, בסדר. זו שאלה בפני עצמה, מה שאתה שואל. שזה גם לא עובד, זה עניין בפני עצמו, מה התורה מתכוונת. סתם, אם הזכרת את זה, לא התכוונתי להיכנס לזה. אחד התירוצים שהוא מביא, הכלי יקר, הוא מביא מהספר העיקרים, שאיתו פתחנו. ספר העיקרים אומר דבר יפה, הוא אומר שתשים לב שכל הברכות מנוסחות בלשון רבים. אם בחוקותיי תלכו, ונתתי גשמכם, ונתתי שלום בארץ, הוא אומר שכל הברכות של התורה מדברות על מצב שכל עם ישראל עושה טוב או כל עם ישראל עושה רע. על יחידים החשבון לא חייב להיות בעולם הזה. זה התירוץ שלו. מה שהתורה אומרת שנראה בעיניים את הברכה ואת הכללה, זה מצב שכל עם ישראל עושה טוב או כל עם ישראל עושה רע. גשמים זה עניין כללי. כל הארץ בסדר, אז יש גשם. כל הארץ בעייתית, יש כללות. חשבון של יחיד מול אלוקים, אומר, זה אחד התירוצים שהוא מביא, אומר הספר העיקרים, זה חשבון אחר. לפעמים זה למעלה, לפעמים למטה, אנחנו לא יכולים להבין את החשבונות האלו. בגלל שהזכרת את השאלה, טוב מאוד. הן כפולות. גם שם הן ברבים, תמיד הן ברבים. גם הקללות וגם הברכות הן רבים. לא, לא. למה? כי הכל מדבר על מצב שהרבים חוטאים, שכל הציבור חוטא. אז אלוקים אומר, אתם מיד תראו את התוצאות. אם כל הציבור חוטא, כאן בעולם יהיו התוצאות. אם אדם יחיד חוטא, אז זה חשבונות שאלוקים נהל אותם באופן אחר. בעולם הזה, בעולם הבא, גלגולים, זה יותר מורכב, אנחנו לא יכולים להבין את זה. זה התירוץ של הספר העיקרים באמת. אמרנו רק את הרמב״ם, נגיד יפה את הוורד שלו. הרמב״ם אומר, התורה לא מזכירה גן עדן וגיהנום, פשוט מאוד הוא אומר. כי התורה בכלל לא מבטיחה שכר. למה היא צריכה להבטיח לך שכר? הקדוש ברוך הוא חייב לך משהו, הוא צריך לעבוד אותו לשם שמיים. אז מה זה ההבטחות בפרשת בחוקותיי? אומר הרמב"ם דבר נפלא. זה לא שכר, זה תנאי עבודה. אלוקים אומר לך, אם תקיים מצוות, אני אתן לך חיים שתוכל להמשיך לקיים מצוות. הוא לא מתכוון שכר, משכורת, משכורת זה בעולם הבא, אבל את זה הוא לא אומר בתורה. כי לא צריכים להבטיח לך משכורת. אלוקים הוא בעל הבית, תעשה מה שהוא מבקש. מה הוא כן מבטיח? תנאי עבודה. הוא אומר לך, תשמע, אם תהיה בן אדם ותעשה מצוות, יהיה לי כדאי להחזיק אותך פה. אני אתן לך חיים כדי שתמשיך לקיים מצוות. חס וחלילה תעשה עבירות, אני אקח אותך מהעולם, כי אין טעם שתחיה פה. למה הדבר דומה? כשאדם נכנס לעבודה, הוא מדבר עם המעביד על שני דברים. משכורת, שזה מעבר לחודש, אבל יש דבר שהוא לפני המשכורת, והוא יותר חשוב. תנאי עבודה. תן לי נסיעות, תן לי ארוחת צהריים. זה פשוט בשביל שאני אוכל לעבוד, זה לא משכורת. אומר הרמב״ם, זה פרשת בחוקותיי. פרשת בחוקותיי זה תנאי עבודה. אלוקים אומר לנו, תעשו מה שצריך, אני אתן לכם תנאי עבודה כדי שתוכלו לחיות. בריאות, פרנסה, כדי שתוכלו להיות פה ולקיים מצוות. שכר, משכורת, זה אחרי העבודה, זה בפנסיה, זה בעולם הבא, על זה התורה לא מדברת. כי לא צריכים להבטיח שכר, אתה צריך לקיים מצוות לשם שמיים. רעיון מאוד יפה, בואו נקרא אותו בפנים, דעת הרמב״ם. כל אלו היהודים, אני קורא במובן מספר 4, כל אלו היהודים אינם עיקר השכר. פרשת בחוקותיי זה לא שכר, כי התורה לא מבטיחה שכר. להבטיח ליהודי שכר, הקדוש ברוך הוא חייב לך משהו. תעשה, הוא נותן לך בריאות ופרנסה כל יום, נתן לך ילדים, צריך עוד משהו לתת לך. מה הוא כן מבטיח? הוא מבטיח לך שאם תעשה מצוות, תהיה פה כדי להמשיך לעשות מצוות. כל אלו היהודים אינם עיקר השכר, וכל הרעות והטובות שנזכרו כאן בפרשה, הם מדברים מעניין הסרת המונעים בלבד. אומר הרמב״ם, אם תקיים מצוות, אני אקח את מה שמפריע לך לקיים מצוות. אני אתן לך חיים כדי שתוכל לחיות, אני אתן לך פרנסה כדי שתוכל להמשיך לקיים מצוות. שאם תשמור מצוותיי, אסיר ממך כל המונעים כמלחמות וחולאים ורעב, באופן שתוכל לעבוד את השם בלי מונע. אבל עיקר השכר של העולם הבא אינו נזכר כאן, כדי שיעבוד את בוראו לשמה, ולא מחמת השכר ההוא או עירת העונש. נסכם, אומר הרמב״ם, גן עדן זה שכר, זה מעבר לעבודה. אלוקים לא מבטיח שכר, הוא לא חייב לך כלום. זה קיים, הוא לא צריך להגיד את זה, תעבוד לשם שמיים. מה הוא כן מבטיח? תנאי עבודה. שאם תעשה מצוות, הוא ייתן לך חיים כדי להמשיך לעשות מצוות, ייתן לך נסיעות כדי להגיע לעבודה, ייתן לך ארוחת צהריים כדי לחיות, כדי להיות פה. לא שכר. שכר זה לא מוזכר, הנביאים יזכירו. בינך לבין אלוקים צריך להיות עבודה לשם שמיים. רעיון מאוד יפה. אני אבל רוצה לומר רעיון חסידי. מאוד מאוד מהותי, שממש התגלה בחודשים האחרונים, מכתב של הרבי מלובביץ' באנגלית, שפרסמו אותו ממש לפני כמה שנים. והוא רעיון שעושה מהפכה בראש. זה לא ככה וורט, זה לא... זה רעיון שמעמיד את החיים אחרת. סיפור. היה ערב סוכות. ברדיצ'ב, לפני 250 שנה, ערב סוכות, אין אתרוג. בנו סוכות, הכינו את הסעודה, הכינו הכל. אתרוג אין בכל העיר. נו, מילא, אין אתרוג, אין אתרוג, אבל מה יעשה הרבי? רב לויצחק כי ברדיצ'ב, אין לו אתרוג לברך. נו, החליטו להוציא שליח שיעמוד על הרחוב הראשי מחוץ לעיר, ששמה במחוז, שיחפש, אולי יעבור איזה יהודי עשיר, אולי יעבור איזה גבאי של בית כנסת, נשלם לו כסף שישאר פה בעיר, שיהיה על מה לברך. העמידו כל היום בן אדם מחוץ לעיר, עוברים אנשים, לאף אחד אין אתרוג, הייתה בצורת, לא היו אתרוגים. 3 שעות לפני החג, עובר איזה יהודי עשיר. יש לך אתרוג? בטח שיש לי אתרוג, יש לי אתרוג, מאיטליה יש לי אתרוג, אתרוג, מילה אחרונה. התחננו אליו, לרבי שלנו. אין אתרוג בחג. תישאר איתנו, הרבי יברך אותך ברכות, הבטיח הבטחות, תישאר איתו בחג. הוא אומר, מה פתאום שאני אשאר בחג? אשתי לא ראתה אותי מפסח, הילדים לא ראו אותי מפסח, הם מחכים, אתם רואים כל העגלה מלאה מתנות, מחכים שאני אבוא אסתם את החג. לא יכול להישאר איתכם. תפסו אותו פשוט עם הסוס בעגלה, משכו אותו לרב לוי יצחוק. ולוי יצחוק מתחיל לבכות, אומר, תישאר פה, תשאיר לי את האתרוג, אין לי על מה לברך, תחשוב, הירה שלמה, מחר. לא יברכו בברכת הנטילת לולב, איך אפשר? היהודי אומר, רבי, לא, לא יכול לעשות את זה, אשתי מחכה לי, שמחת חג. ולוי יצחוק ראה שאין ברירה. אמר לו, תשמע, 2 מילים, המילים הכי גדולות שיהודי יכול לשמוע, אמי במחיצתי. אם אתה נשאר בחג כאן, אתה איתי בגן עדן. באותו היכל, באותו תא בגן עדן. נו, האישה תחכה לפסח, אבל להיות עם ולוי יצחוק ברדיצ'ב בגן עדן, להבטיח לעצמך העולם הבא, רבי, אני נשאר, הוא סוריכר, הוא לא יוותר על אפשרות כזאת, אני נשאר. בסדר. לילה, תפילת ערבית. מסיימים את התפילה, תפילת חג, הוא מחכה שיקראו לו לאכול אצל מישהו, הוא אורח כאן בעיר. בכל העיירה היהודית יש תפקיד של הגבאי שמחלק את העניים, את האורחים, שיהיה איפה לאכול. סוכות, הוא צריך לברך על היין, לקדש על היין. אף אחד מתעלמים ממנו, הוא לא קיים, הוא אוויר. כולם עוזבים את בית הכנסת, הגבאי אומר לו, תצא, אני רוצה לנעול. הוא יוצא ברחובה של עיר, איפה הוא יעשה קידוש, הוא לא מכיר אף אחד. אז הוא מתחיל לעבור בין הסוכות ברחוב, אפשר לעשות קידוש, לא, אין לנו מקום, אנחנו מלאים. אפשר לעשות קידוש, אין לנו מקום, אנחנו מלאים. הוא התרגז, לאן הוא נפל? חבורה של נוכלים, הוא עשה להם טובה. הוא הולך לסוכה של הרבי. אומר, רבי, אני רוצה לעשות קידוש, אני רוצה כזית חלה, לברך, לאכול בסוכה, מצווה. אומר לו, הרבי, אני מצטער, אין לי מקום. מה זה אין לי מקום? אבל נשארתי פה בשבילך. אומר לו, הרבי, נשארת בשבילי, אין בעיה. תראה, בסיכום בינינו היה גן עדן, לא היה קידוש. אתה רוצה קידוש, תוותר על הגן עדן. הוא נפל לחבורה של נוכלים. מה זה, צריכים לסכם שתיתן לי דג בליל סוכות? אומר הרבי, מצטער, אתה תחליט. גן עדן או קידוש? גן עדן הוא כזה התחלה. נו, הוא עומד, השמיים נפלו עליו, הוא לא מבין לאן הוא נפל, הוא מתחיל להתלבט. אבל ההכרעה ברורה. גן עדן זה דבר נחמד, אבל לא כתוב התורה שצריך להגיע לגן עדן. אבל קידוש בליל סוכות זה מצווה מהתורה. איך יהודי יוותר על זה? הוא אומר, רבי, ניצחת אותי. אני מוותר על ההבטחה, תקרא את השטר, תן לי לעשות קידוש, לברך לשב בסוכה וללכת. חייך הרבי ואומר לו, עכשיו יהיה לך גם גן עדן וגם קידוש. מה הרעיון? הרעיון הוא מאוד פשוט. התורה היא תורת החיים, היא לא תורת המוות. התורה סוברת שכאן זה העולם האמיתי. גן עדן זה העולם של הפנסיה. העולם האמיתי זה העולם כאן. כל מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא, זה שיהודי יחיה בעולם ויעשה מצוות. שהוא יקום בבוקר וילך לעבודה, ויהיו אנשים שלא שומרים מצוות, והוא יוכל לגנוב, ויוכל לגזול, ויוכל להסתכן על לא יודע איפה, והוא יתגבר על היצר. זה ההנאה של הקדוש ברוך הוא. בשביל זה הוא ברא את כל העולמות הגדולים. את האצילות והבריאה והיצירה והעשייה ואת העולם הזה, בשביל זה שיהודי יתגבר על היצר ויקיים מצוות. אז התורה מתעלמת מהגן עדן, כי הגן עדן ביהדות הוא לא עניין. הוא צ'ופר, הוא תענוג. אתה עובד כל כך קשה פה בעולם, אתה לא רואה מה עשית. אתה עוזב את החיים, עצוב. אומרים לך, תעלה למעלה, תוכל לראות את כל הניצוצות, את כל המלאכים שבראת. אבל זה לא עניין. זה סוג של תענוג שאנחנו זקוקים לו. העולם הזה הוא העולם האמיתי. הוא עולם היצירה. כל מצווה שיהודי מקיים, זה הדבר החשוב. בשביל זה אלוקים ברא את העולם. באה התורה ואומרת, תקיימו מצוות, תתנהגו כמו שצריך, אני אתן לכם חיים כדי שתקיימו עוד מצוות. זה העניין. להבטיח לכם גן עדן? מה יצא לקדוש ברוך הוא מזה שנהיה בגן עדן? לנו יצא טוב אולי, אז הנביאים מדברים על זה. אבל הוא, את האלוקות מעניין דבר אחד, שיהודי יקיים מצוות, שהוא ייקח ציצית ויברך עליה, שהוא ייקח תפילין ויברך עליה, שהוא יתמודד עם היצר כשהוא יוצא החוצה, בשביל זה הוא ברא את העולם. זה העולם האמיתי. לא סתם היהדות מקדשת את החיים, כי החיים הם הכל, הם ההתחלה והם הסוף. ויש איזה סיפור מרגש, סיפור חסידי על גאון ליטאי. סיפור חסידי על הגאון מווילנה. הגאון מווילנה, לפני שהוא נפטר, הוא שכב במיטה, תלמידים שלו הקיפו אותו, איש קדוש וטהור, ככה רזה וקטן שכל החיים לא עשה כלום חוץ מללמוד ולהתפלל. שוכב במיטה ובוכה, ממש בוכה עם כל הגוף. תלמידים לא הבינו מה הוא בוכה, הוא פוחד למות? מה הוא פוחד מהגיהנום? כל החיים הוא לא הפסיק ללמוד, מה יש לו לפקוט? מה הוא חושש כל כך? שאלו אותו, רבי, מה אתה בוכה? מה אתה פוחד למות? הוא הוריד את היד, הרים את הציצית ואמר, על זה אני בוכה. זה לא יהיה לי למעלה. וזה הרעיון. יהודי שמבין באמת מהי היהדות, יודע שיהדות היא הדבר הזה. הציצית. כשיהודי כאן בעולם קם בבוקר ומברך על הציצית ומתעכב לעבודה עוד 5 דקות ועושה מצווה, בשביל זה אלוקים ברא את העולם. זה שאחרי זה יהיה לך גן עדן, זה טוב לך, זה לא טוב לו. הקדוש ברוך הוא לא יצא מזה שום דבר. זה פנסיה שאנחנו זקוקים לה, אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה. אבל זה לא דבר מהותי, לא זאת היהדות. היהדות היא הרגעים הקטנים שאנחנו מקיימים כאן מצוות בעולם הזה. ואני רוצה דווקא להעביר את זה עם בדיחה. את הרעיון הגדול והעמוק הזה דווקא עם בדיחה. פעם הרב, הקומר והקדי נסו יחד, עשו תאונה, מתו במקום שלושתם. עלו למעלה, בדקו אותם בבית דין של מעלה, אמרו אתם שלושתכם אנשים צדיקים, מגיע לכם ישר גן עדן, אבל לא רק גן עדן, גם יהיה לכם פינוק, אתם תוכלו לראות את הלוויות שלכם. אתם תשבו למעלה, תראו את הלוויות שלכם, מגיע לכם אנשי דת, הקדשתם את החיים לציבור. פותחים להם מסך גדול פלזמה והם יושבים ורואים את הלוויות. הראשון הכומר, כנסייה מפוארת, ממשבים את המיטה שלו על זהב, והם כולם עומדים ומספידים אותו. אומר הכומר, איך הייתי רוצה שהם יספרו כמה הייתי נאמן לציבור, כמה הייתי מלא חמלה, כמה לכל העניות והזקנות הקשבתי בסבלנות. אחר כך מגיעה הלוויה של הקדי, מגיעים לה שם על המסגד ושם מתחילים וגם כי מדברים עליו. והקדי אומר, איך הייתי רוצה שהם ידברו, כמה הייתי נאמן למוחמד, נאמן לקוראן. ואז מגיע הלוויה של הרב. בית כנסת וחצר, עובדים כמה יהודים, מספידים אותו. אומר הרב, כמה הייתי רוצה שהם יסתכלו על המיטה ויגידו, הוא מתעורר, הוא זז! זה יהודי. גוי רוצה למעלה עולם טוב. יהודי רוצה לחיות כאן בעולם. יהודי יודע שהחיים האמיתיים זה העולם הזה. כל מצווה שאתה עושה, כל חס וחלילה עבירה שיהודי עובר, זה בורא מלאך, זה המבחן האמיתי. במילא התורה לא מדברת על העולם הבא, כי העולם הבא זה תוספת. אחר כך בפנסיה יהיה לך זמן ליהנות, אז התורה אומרת, אתה גם תהנה למעלה. לקדוש ברוך הוא אין שום דבר מזה. מה שיש לקדוש ברוך הוא זה העולם הזה. זה מה שמעניין אותו, עוד מצווה, עוד לימוד תורה, עוד תפילה, זה הדבר האמיתי, זה מה שמעניין את התורה שלנו. בואו ניקח, הרבי אומר את זה במכתב. המכתב הזה הוא מכתב מתורגם מאנגלית, עכשיו יש, מפרסמים את המכתבים של הרבי באנגלית, כבר יצאו שלושה כרכים, כל שבוע מפרסמים עוד שני מכתבים בעיתון של חב"ד. את המכתב הזה פרסמו לפני כמה חודשים, ממש נדהמתי שקראתי אותו והחלטתי, שמרתי, קיפלתי את הדף, אמרתי, בעזרת השם פרשת בחוקותיי, אני אומר את זה, כי זה רעיון כל כך עשיר וכל כך מהותי. כותב הרבי כך, זה התפרסם בעיתון כפר חב"ד 1592. ביחס, אני קורא במובאה מספר 5, ביחס לנושא של החיים אחרי המוות וכולו, יש משמעות לכך שהתורה מדברת על כך מעט מאוד, התנ"ך, התורה לא מדברת על זה בכלל, שהתנ"ך מדבר על כך מעט מאוד, מהסיבה הפשוטה שהיהדות, תראו איזה מילים, שהיהדות במהותה עוסקת בחיים בעולם הזה. היהדות היא תורת החיים. הם, המוסלמים, מבטיחים להם פרסים בעולם הבא. לנו מבטיחים פה בעולם הזה, תעשה מה שאתה צריך בעולם הזה, זה מה שחשוב. היהדות במהותה עוסקת בחיים בעולם הזה, שהתנהלו על פי הרצון של אלוקים, כפי שהוא מפורש בתורה, על די קיום המצוות בחיי היום יום. העולם האמיתי זה כאן, שפה אתה עושה את מה שאלוקים באמת רוצה. והרבי מעמיק בזה. בחלק ה', בליקוטי שיחות חלק ה', עמוד 244, הוא אומר מילים מאוד מאוד יפות. תכלית המכוון של בריאת האדם היא לא עבור האדם, אלא אני נבראתי לשמש את קוני. אנחנו נבראנו בשבילו, ואותו מעניין העולם הזה. אותו לא מעניין העולמות העליונים. העונג האלוקי זה שיהודי מתגבר על היצר. יוצא לרחוב, יש איזה נקניקייה לא כשרה, והוא מתאפק, זה העונג האלוקי. זה הכיף שלו. בגן עדן אין לו את זה. אין ציציות, אין נקניקיות, אין הרבה דברים טובים. זה לא קיים. והתכלית הזאת, אומר הרבי, לשמש את קוני, להנות את הקדוש ברוך הוא, להנג את הקדוש ברוך הוא, התכלית הזאת מושגת על ידי קיום המצוות בעולם הזה. רק היות, אז תשאלו, אז למה יש גן עדן וגיהנום בכלל? אז שנשאר פה. אומר הרבי, אנחנו צריכים את הגן עדן, כי אנחנו נלחמים פה 100 שנים, לא רואים כלום. מה יצרת בכל המצוות שלך? אומרים לך, בסוף החיים תעלה למעלה ותראה את המלאכים, תראה מה בראת עם כל לימוד, עם כל תפילה, עם כל שיעור שלמדנו יחד, נראה כל מה שנוצר. אבל זה צורך שלנו, זה לא צורך מהותי, זה לא צורך יסודי. רק היות שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, מגיע לאדם שפעל את העניין, שכר טוב לאין קץ. ולכן בעולם הבא הוא ישיג גילוי מהתענוג שנמשך על ידי מעשי המצוות שלו. אבל מובן שגילוי התענוג לאדם אין לו ערך לעומת עצם התענוג של הקדוש ברוך הוא מהמצווה עצמה בעולם הזה. עכשיו יש הרבה אנשים שמתפלים, איך יש לחסידות אומץ להגיד כזה רעיון? לבוא ולהגיד שהעיקר זה העולם הזה, והעולם הבא זה פינוק, זה פנסיה, בשביל שאדם יוכל קצת לנוח, אבל זה לא דבר מהותי.
בונוס.
זה בונוס. האמת היא שזה משנה מפורשת בפרקי אבות. מה כתוב בפרקי אבות? יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. ויפה קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. הנאה יש למעלה, עבודה יש כאן. הנאה ותענוג יש למעלה, זה נכון. יצירה יש כאן. בואו נקרא את המשנה. אבות דלת את זין, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. העונג שיהודי גורם, הפעולה שיהודי גורם במצווה אחת היא שווה יותר מכל הגן עדן שלך. אז למה הוא עשה גן עדן? יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. כי אנחנו רוצים גם ליהנות. אנחנו בני אדם, אנחנו יכולים רק לעבוד. אנחנו רוצים גם פנסיה. זה קדוש ברוך הוא אומר, אני אתן לכם פנסיה. אבל ראיתם פעם בן אדם בגיל 30 שמחכה לפנסיה? פנסיה זה זמן שצריך ליהנות בו, אבל צריך ליצור, קודם 60 שנה, 70 שנה, תבנה משהו. העולם הזה זה עולם הבניין. זה עולם היצירה, העולם שבו אנחנו עושים. ואני מסיים בקטע ממסכת שבת, שאומר את זה בצורה חזקה ומוגזמת אפילו. שלמה המלך אמר, כלב חי, טוב מן האריה המת. כלב חי ביהדות. מה הוא התכוון? הגמרא שמה אומרת, שכלב אפשר לטלטל בשבת. אריה מת, דוד המלך מת, לא היה אפשר לטלטל אותו בשבת. הוא שכב כאבן דוממת בצהריים, לא יכול לטלטל אותו. אמר שלמה המלך, תראה, כלב חי ביהדות יותר חשוב מאריה מת. כי אריה מת, אומרת הגמרא, לא המתים יהיה הללויה. מה יש לקדוש ברוך הוא מהמתים? הם לא עושים מצוות, הם לא נלחמים עם היצר, הם לא מקדשים את העולם. לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות קודם שימות, מסכת שבת אף למד, שכיוון שמת, בטל מן התורה, ואין לקדוש ברוך הוא שבח בו. אגב, אני מזכיר, מרגיש את זה עכשיו באופן אישי. תחשבו על הדבר הזה, כבר התרגלנו אליו, תחשבו כמה הוא מדהים. רק ביהדות יש דבר כזה. נשמה עולה למעלה, בגמר החיים, מה היא צריכה? שהילד יגיד קדיש. שהילד שנמצא כאן בעולם, יגיד קדיש לנשמה למעלה וזה מעלה אותה. תחשבו על זה. הנשמה נמצאת למעלה, בעולם הטוב, בעולם המושלם, אני נמצא כאן בעולם השפל, אני מעלה אותה. אם אני אגיד קדיש, היא תעלה. אם אני לא אגיד קדיש חס וחלילה, היא לא תעלה. מה אתה רואה בזה? הכל מתחיל ונגמר כאן. העולם ההוא זה עולם שרק נהנים מהדיבידנדים, רק מושכים מכאן, אבל כאן זה עולם היצירה, כאן זה עולם שעושים. ומילא פרשת בחוקותיה, התורה לא מדברת על זה. מה היא תגיד? שבגן עדן אתה תהנה? זה לא קשור לתורה. זה קשור לחז"ל, זה קשור לנביאים, זה תוספות נחמדות, זה לא המהות. תורת ישראל היא תורת העולם הזה, היא התורה שרוצה לשנות את החיים, להעשיר את החיים, לקדש אותם. הגן עדן לא קשור לכאן, זה עניין נוסף. אני אסיים בסיפור יפה, סיפור יפה יפה. היה פעם יהודי מסכן צריך לתן כמה בנות ברוסיה ואין לו כסף. נו, הוא הולך לרבא שלו ואומר, רבא תברך אותי, תן לי עצה, איך אני אחתן את הבנות? אומר לו הרבא, תשמע טוב, זה היה אוהב ישראל מאפתא, יהודי אוהב ישראל. אומר לו הרבא, תשמע טוב, אתה יוצא מכאן, הביזנס הראשון שיש לך, אתה עושה אותו. אתה לא שואל שאלות, הצעה עסקית ראשונה שאתה מקבל, אתה עושה אותה. בסדר, הוא יוצא מהעיר, מתחיל ללכת, נכנס לפונדק בדרך, ברוסיה הגדולה. נכנס לפונדק, יושבים כמה סוחרים ומחליפים יהלומים ביניהם. זה היה נקודת מפגש, באמצע הדרך מחליפים יהלומים. הוא ניגש, מסתכל, שואלים אותו, כן, אתה רוצה להחליף יהלומים? הוא נזכר שהרבא אמר, הצעה עסקית ראשונה, תיקח. הוא אומר, כן, אני רוצה להחליף יהלומים. כמה כסף יש לך? זהוב אחד. מה, תקנה יהלומים בזהוב אחד? התחילו לצחוק ממנו. היה שם יהודי אחד. אומר לו, תשמע, יש לי משהו למכור לך בזהוב אחד. תראי לו, מה בשלי? אבל אבא שלי לא שווה כלום, קח אותו בזהוב. הרבי אמר לו את ההצעה הראשונה שאתם מציעים לך, תיקח. הוא אומר, אין בעיה, קח את הזהוב, תביא שטר, שאתה חותם, אתה פנחס בן חנה, מוכר לי את העולם הבא שלך. בסדר, הם צוחקים, שמחים מהבדיחה. ואז נכנסת אשתו של הגביר הזה, של הסוחר הזה. מה אתם צוחקים? הטמבל הזה קנה את העולם הבא של בעלך. מה? לבעלי אין עולם הבא? אני הולכת לחיות עכשיו עם הגוי הזה עוד 50 שנה, כשאין עולם הבא? לא, אני רוצה עכשיו גט. דקה אחת אני לא אחיה עם אדם שאין עולם הבא, ושמע לי לחיות איתך. הוא אומר לו, תבין, תירגעי, מה אתה עושה? לא, אני לא חוזרת הביתה לבן אדם שאין לו עולם הבא. אני לא חוזרת איתך הביתה, תיתן לי גט עכשיו. הוא ראה מה קרה, ניגש ליהודי הזה, אומר, כך 50 זהובים, תציל אותי ממנה, נו, זאתי עקשנית, אפשר להוריד אותה מהעצים שהיא עולה עליהם. תתן לי כך. היהודי אומר, מה פתאום 50 זהובים? לא מוכר, זה עולם הבא, לא מוכר. 70 זהובים, 100 זהובים, לא מוכר. אז כמה אתה רוצה? 1,000 זהובים. אתה השתגעת? מכרת בזהוב, אתה רוצה לקנות ב-1,000? למה? הוא אומר, תשמע, זה לא בשבילי. בבית יש 5 בנות שצריכות להתחתן. ביקשתי מהרבי רעיון, הוא אמר לי, תקנה את הדבר הראשון שבא לך ליד, קניתי. אתה רוצה לתת לי 1,000 זהובים? זה מה אני צריך לחתן 5 בנות. ראה, אין לי מלדבר, האישה מבקשת גט. הוציא 1,000 זהובים, נתן לו, קרא את השטר וזה. אחר כך האישה הזאת אומרת, אני רואה, יש לך רבי חכם, אני רוצה ללכת לרבי שלך. היא הולכת לאוהב ישראל ואומרת לו, רבי, אני שמחה להיות שותפה, לחתן בנות ישראל, הכנסת קלה, מצווה גדולה. אבל היא אומרת, רבי, יש לי שאלה. העולם הבא של בעלי שווה 1,000 זהובים? היה כדאי לו לשלב כזה זהוגן, לשלב כזה סכום בשביל 1,000 זהובים? אומר לה רבי כך, תשמעי גברת, בעסק הראשון שהוא מכר את העולם הבא שלו, הוא לא היה שווה אפילו זהוב אחד. אפילו את הזהוב הזה הוא גם לא היה שווה. כשהוא קנה את העולם הבא, והוא סייע ל5 קלות להתחתן, עכשיו העולם הבא שלו שווה הרבה יותר ב-1,000 זהובים.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.